שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אלמוני שלום הרב, העם מבקשים מלך משמואל, ושמואל אינו מרוצה בכך. האם כך גם רצון השם? מתי אפשר לדעת שאנו כן עושים את רצון השם בתור עם? האם אפשר להשוות זאת להקמת המדינה? תודה. אז יש, אני מפנה את השואל לפירושו של הנציב מוולוז'ין, על החומש הנקרא העמק דבר, על הפסוק בספר דברים, ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. ושם מסביר הנציב מוולוז'ין שהתורה נתה אינדיקציה מתי ראוי להעמיד מלך ומתי לא ראוי להעמיד מלך. לגבי הקמת המדינה, אז יש מי שטוען שהקמת המדינה דומה לחטא בני אפרים שיצאו ממצרים לפני הזמן. אבל זו טעות חמורה. מסיבה פשוטה, בני אפרים נכשלו והקמת המדינה הצליחה. זאת אומרת שאם זה הצליח, סימן שזה לא כטעות של בני אפרים שיצאו לפני הזמן, הפעם זה הצליח. שואל סניר, האם ניתן להשוות את המלכות היום למלכות דאז? הקדימו זמנם, פלוס מלכות לא ברצון השם בחטא. ושמואל הוא שניסה שהמלכות תהיה בהכרת השם בדומה לרב קוק. אמנם צריך לסייע מהמצב הקיים, אך רק מתשובה. הדברים האלה אין להם שחר. מסיבה פשוטה, הקמת המדינה היא קיום מצווה. מצווה שתהיה הארץ הזאת בידינו ולא ביד אומה אחרת, כפי שכתב הרמב"ן ואחריו רוב הפוסקים. אז כך שעצם הקמת מלכות, ברור שזו מצווה. השאלה היא לגבי המשטר המלוכני, שעל זה היה ויכוח. הרי ברור ששמואל לא העמיד בספק את זה שעם ישראל כבש את ארץ ישראל בימי יהושע ואילך, ושבזה קיימו את רצון השם. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר שמואל א' בפרק י"ג בפסוק י"ט. אנחנו כאן במערכה של שאול ויהונתן מול הפלישתים, כששאול נמצא מזרחה ויהונתן מערבה, והפלישתים מוצאים שלושה ראשים לשלושה כיוונים באמצע. וכאן אנחנו נראה שמי שיציל את עם ישראל יהיה דווקא יונתן ולא אביו. פסוק י"ט, וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים פן יעשו העברים חרב או חנית. אז מה זה חרש? חרש זה נפח. לא היה, מה זה ארץ ישראל כאן? ארץ ישראל אין הכוונה למה שאנחנו קוראים ארץ ישראל, אלא הארץ שבו ישראל יושבים. שבה ישראל יושבים, והאמת היא שלארץ ישראל, כפי שאנחנו מכירים אותה, אין שם בתנ"ך. לפעמים כמו זה הארץ הזאת, או ארץ הכנעני ועוד. בכל מקרה, ארץ ישראל פה זה הארץ, החלק של הארץ שבו ישראל יושבים, ולא היה חרש, וזה בגלל שהפלישתים לא ירשו, הפלישתים הרי שלטו בישראל, ואז מי שהיה צריך ללטש את הבחרשה מה יעשה, וירדו כל ישראל הפלישתים ללטוש איש את מחרשתו ואת עתו ואת קרדומו ואת מחרשתו. והייתה הפצירה פים למחרשות ולעתים ולשלוש כלשון ולקרדומים ולהציב הדורבן. כלומר, כל אלה הם כלים ממתכת, ברזל או נחושת, ואי אפשר, והם צריכים להיות מושחזים, ואין לבני ישראל אפשרות להשחיז אצלם בבית. והיה ביום מלחמת, כלומר, אם יש מלחמה, ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן, ותימצא לשאול וליונתן בנו. כלומר, רק לשניים יש כעת חרב שראויה לשימוש. כלומר, כל החרבות שהיו במלחמות הקודמות, כנראה שהחרבות האלה כבר החלידו. ויצא, מה? כן, חרבות ברזל, וכל הטכנולוגיות שיש לנו היום כדי למנוע חלודה, לא היו קיימות. אגב, נמצאו בחפירות הארכיאולוגיות, אנחנו לפעמים מוצאים חרבות עתיקים. אבל החרבות האלה הם בדרך כלל קצת חלודים, וצריך לעשות עבודת שימור מאוד מיוחדת, כדי שישארו. ויצא מצב פלישתים אל מעבר מחמש. עכשיו, זאת אומרת שמחמש היא המקום שבו נמצאת המפקדה של שאול, לפי מה שראינו, ועכשיו כל השלטון החדש של שאול כמלך חדש ויונתן בנו, כל השלטון הזה נמצא בסכנה. ויהי היום. ויאמר יונתן בן שאול, פרק י' ד', ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נוסך אליו, לך, ונעברה אל מצב פלישתים אשר מעבר על אז, ולאביו לא הגיד. כלומר, הוא עושה את זה מיוזמתו האישית, ולכן כיוון שהוא לא אומר את זה לאביו, הוא גם לא שמע מהן הפקודות המיוחדות שאביו נתן לאותה המלחמה. ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרימון אשר במגרון, והעם אשר עמו כ-600 איש, והאחיה בן אחיתוב, אביו נגיד שזה אחרי שרוב העם חזר הביתה, בגלל האיחור של שמואל. ואחיה בן אחיתוב, אחי יחבוד בן פנחס בן עלי, כהן השם, בשילו נושא אפוד. והעם לא ידע כי הלך יונתן. כלומר, אחיה בן אחיתוב, הוא משמש מעין כהן גדול באותו הזמן. ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור על מצב פלישתים, שן הסלע מהעבר מזה ושן הסלע מהעבר מזה. ושם האחד בוצץ, ושם האחד סנה. השן האחד מצוק מצפון מול מחמש, והאחד מנגב מול גאווה. אגב, אנחנו יודעים בדיוק איפה המקום הזה עד עצם היום הזה. כלומר, התוואי של הטופוגרפיה של המקום לא השתנתה מאז ימי יונתן ועד היום. זה גם האזור שכנראה משם השליחו את הסעיר לעזאזל ביום הכיפורים, השליחו אותו מן הצוק, זה כנראה האזור הזה. ויאמר יונתן אל הנער, נוסך אליו, לך ונעברה אל מצב הערלים האלה, אולי יעשה השם לנו, כי אין לשם מעצור להושיע ברב ובמעט. אז בואו ננסה, אנחנו רק שניים, אולי אנחנו נשנה את כל המצב. עכשיו, הביטוי הערלים נאמר בתנ"ך על הפלישתים, כי זה היה העם היחיד שבאופן גורף היה ערל באותם הימים. כל שאר העמים לרוב היו מלים את עצמם, גם הכנענים, גם המואבים, המונים, אדומים, מצריים, כל אלה היו עושים ברית מילה. מה שאין כן, הפלישתים שבאו ממקום רחוק, הם מגויי הים, והם לא היו נימולים, לכן ביטוי הזלזול כלפיהם זה שהם ערלים. אולי יעשה השם לנו, כי אין לשם מעצור להושיע ברב וממעד, ויאמר לו נוסך אליו, עשה כל אשר בלבביך. גם אנחנו רואים שוב, זה קצת דומה לסיפור של שאול ונערו שהלכו לחפש את האתונות. יש איש מבית המלוכה, הוא משרת שמצטרף אליו. זה דפוס הפעולה של המשפחה הזאת. ויאמר לו נוסק אליו, עשה כל אשר בלבביך. נתה לך, הנני עמך כלבביך. ויאמר יונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים, ונגלינו עליהם, אם כה יאמרו אלינו, דומו עד הגיענו עליכם, ועמדנו תחתנו ולא נעלה עליהם. ואם כה יאמרו, עלו עלינו ועלינו, כי נתנם השם בידינו, וזה לנו האות. עכשיו, השאלה, האם הדבר הזה הוא סוג של ניחוש, כן, הרי הגמרא אומרת, כל ניחוש אינו כיונתן בן שאול אינו ניחוש. אז זה לכאורה, יונתן עובר פה על איסור ניחוש. זה כמו עץ אופלי, שאתה זורק מטבע ואתה אומר, זה סימן לכך וזה סימן לכך. האם זה נכון? או שמה נאמר שיש פה אסטרטגיה. רבי חנניה.